שומעים שזה הארץ. השבוע קרה משהו שהצליח להפתיע הרבה מאוד פרשנים ומומחים. מפלגתו של ארדואן, נשיא טורקיה, ששולט גם בתקשורת ובמערכת המשפט, נחלה תבוסה בבחירות המקומיות.
16 מיליון קזנדה! 16 מיליון איסטנבול קזנדה!
מפלגת הצדק והפיתוח שהוא עומד בראשה הפסידה לא רק במאוזים הליברליים של איסטנבול ואנקרה, אלא גם במוקדי התמיכה של הנשיא שהפך את טורקיה למדינה הרבה יותר דתית והרבה יותר לאומנית במשך 20 שנות שלטון. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך קשורה רעידת האדמה שהתרחשה לפני שנה למהפך בדת הקהל, מדוע בטורקיה חילוניות היא ההפך מדמוקרטיה, והאם בני גנץ הטורקי מסוגל להפוך לנשיא הבא של מדינת הענק. שלום לדוקטור צמרת לוי דפני, האוניברסיטה העברית, המרכז האקדמי שלם והפורום לחשיבה אזורית.
שלום רב.
אז הכותרת שארדואן הפסיד בבחירות המקומיות בטורקיה, כותרת מאוד מפתיעה למי שעוקב אבל ממש ממש מרחוק. כמה את הופתעת מהתוצאות האלה?
אני חושבת שהרבה מאוד אנשים הופתעו, כולל אני כמובן, וכולל גם קולגות שלי בטורקיה. זאת אומרת, ההפתעה הייתה מאוד גדולה, וההרגשה גם הייתה הרגשה כזאת אחרי הדיכאון הגדול של הבחירות האחרונות, בחירות לנשיאות, אז התחושה הייתה פתאום שיש אפשרות לשינוי פוליטי. למרות ששוב, יש לנו פה איזה משהו שאנחנו חייבים ככה לשים עליו את האצבע, שמדובר כמובן בבחירות מקומיות, כלומר לרשויות מוניציפליות ברחבי טורקיה, כ-80 רשויות מוניציפליות בגדלים שונים ובסדר גודל שונה, וכמובן שמדובר לא ברשות של מדינה, אבל עדיין הבחירות המקומיות הן בחירות מאוד חשובות בטורקיה. חלק מהסיבה שהבחירות האלה מאוד חשובות, כשאנחנו מדברים למשל על ערים כמו איסטנבול או אנקרה, במיוחד איסטנבול, אנחנו מדברים על עיר עצומה, בעצם אי אפשר כל כך לקרוא לה עיר, אלא מגלופוליס גדולה מאוד, שמאחדת בתוכה בעצם מספר גדול מאוד של אזורים ועיריות, כלומר משהו כמו 16 מיליון בני אדם, כן? זאת אומרת, להיות ראש עיר ששולט על, שחולש על כזאת עוצמה, כזאת השפעה אנושית, זה עוצמה מאוד גדולה, עוצמה פוליטית מאוד גדולה.
ועד כה? ראש העיר של איסטנבול היה מישהו מטעמו, מישהו מהמפלגה של ארדואן?
אז בעצם ב-2019 אקרם אימאמולו, שהוא בעצם מועמד של מפלגת ה-JP, גם בעצם ניצח בבחירות של איסטנבול. ההבדל המשמעותי בין הבחירות של 2019 לבחירות של היום, זה בעובדה שקודם כל ה-JP הפך להיות, זאת אומרת, מפלגת האופוזיציה, שהעמידה מועמדים מטעמה לרשויות המוניציפליות, בעצם הפך להיות הכוח הפוליטי הגדול יותר מבחינת האחוזים. זאת אומרת, הם זכו, אם ככה עושים איזשהו רישום ואיסוף של כל הנתונים מכל הרשויות המוניציפליות, אנחנו מדברים על כ-37% מהקולות, לעומת 35% מהקולות, כ-35% מהקולות, שבעצם מפלגת הצדק והפיתוח זכו בהם. זאת אומרת, ברובד הכללי, במדינה בכלל, יש לנו פה איזשהו שינוי פוליטי. זה לא רק איסטנבול, שבעצם עשתה את המהפך הזה ב-2019, או אנקרה שעשתה גם כן.
אז זה גם בורסה.
נכון, זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו שינוי משמעותי ברמת המדינה, ולא רק ברמה של
מעוזים שאפשר מסוימים. להגיד של נכון, מעוזי אופוזיציה. נכון. כי בורסה הייתה מעוז ארדואני.
נכון, גם אנטליה וגם מקומות אחרים שהיו, וזאת גם כן אחת ההפתעות הגדולות של הבחירות הנוכחיות, שמעוזים כאלה שהיו מעוזים של מפלגת הצדק והפיתוח, פתאום אנחנו רואים שינוי בהצבעה, ואנחנו יכולים לראות את הרוב שמצביע למפלגת ה-JP, מפלגת העם הרפובליקנית, שתופסת את מרבית הנתח של קולות הבוחרים. אז זה המשמעות החדשה של הבחירות הנוכחיות האלה.
אז את יודעת מה, עוד מעט ננסה להבין באמת את הסיבות שהובילו לה, לא נקרא לזה מהפך, לא בשלב הזה, אבל איזשהו ריח של מהפך, או איזשהו
שינוי פוליטי.
כיוון של שינוי.
בהחלט.
וננסה להבין את זה כן דרך המדיניות של ארדואן והאישיות של ארדואן, אבל דווקא מסקרן אותי להבין קצת על האופוזיציה.
כן.
מה זו האופוזיציה הזאת? האם אלה פנים חדשות, או אלה דמויות שכבר הרבה שנים בשטח ופתאום התחזקו? כלומר, איך אנחנו יכולות להגדיר את האופוזיציה הזאת לארדואן?
אקרם אימאמולו, שהוא בעצם הראש עיריית איסטנבול כבר קדנציה שנייה, הוא אחד מהאנשים המאוד בולטים והמפתיעים של האופוזיציה הזאת, כי הוא איזושהי דמות מאוד כריזמטית, שהרבה מהאנשים גם קצת משווים אותו לארדואן, משום שגם ארדואן, דרך אגב, התחלת הקריירה הפוליטית שלו הייתה דרך זה שהוא בעצם התמנה להיות ראש עיריית איסטנבול ב-1994. זאת אומרת, גם שם יש איזו דמות מאוד חריזמטית, שמחה מאיסטנבול, מגיעה ככה פתאום לרמות הגבוהות של הפוליטיקה, וגם לאימאמולו...
צריך לדעת את השם שלו, אז תחזרי עליו שוב.
של אימאמולו?
אימאמולו.
כן, אימאמולו, נקרא לו רק בשם משפחה. נתחיל משם. בדיוק, כמה הוא... האימאמולו בעצם יש מאחוריו איזושהי הבטחה שהוא הופך להיות בעצם המועמד לנשיאות הבא, למרות שתלויות נגדו איזשהם בעיות משפטיות נאמר ככה. אבל גם לארדואן בתחילת דרכו היו באמת עמדו נגדו האשמות משפטיות, הוא התבטא בצורה מסוימת, אותו דבר גם אימאמולו.
ומה הקו האופוזיציוני שלו?
אז מה שאנחנו בעצם רואים פה, וגם זה היה מאוד יפה לראות את זה גם בבחירות לנשיאות, אבל גם בבחירות האלה, איזשהו ניסיון לייצר מערכת פוליטית מאוד אינקלוסיבית. שזה שונה מאוד ממה שאנחנו ראינו בפוליטיקה הטורקית, בטח בשיח של מפלגת הצדק והפיתוח, שזה ככה מאשימים אותם הרבה פעמים בשיח מאוד מקטב. טורקיה באמת חברה מאוד מקוטבת, ובאיזשהו שיח מאוד מקטב, מאוד מפלג, מפחיד, כן? מייצר איזשהם איומים, אם אתם תבחרו בו, זה בעצם מה שהולך לקרות, וכו' וכו'. אז הצד הנגדי של אימאמולו, מה שראינו גם כן באמת בבחירות האחרונות, זה איזשהו ניסיון לדבר על המכלול, על האזרחים הטורקיים, על למשל בנאום הסיום שלו, בנאום כשהוא ככה... התקבלו התוצאות, הוא בעצם מדבר על אוכלוסיית העיר כאוכלוסייה אחת, יהודים, קורדים, ארמנים, כלומר הוא מונה את כל הקבוצות החברתיות, המיעוטים, שבעצם בטורקיה זה לא דבר כזה רגיל ושגור בפי פוליטיקאים, להכניס את כל הקבוצות האלה ולכנות אותם בשם ולהגיד, אנחנו כולנו תושבי העיר הזאת, העיר הזאת שייכת לכולנו, וביחד אנחנו בעצם נשנה את את המצב הפוליטי.
נשמע כמו גנץ כזה. באמת, אם ארדואן הוא המפלג, אז אימם הוא לא עכשיו מציג את עצמו כאנטיתזה לפילוג, כשיח המאחד.
כן, אחד הדברים שהוא ככה באמת נושא איתם, גם בשיח שהיה בבחירות הנשיאותיות לפני מספר חודשים, גם זה בלט מאוד. הניסיון לייצר איזושהי אינקלוסיביות, איזושהי תפיסה שלא מפלגת, אומרת, אנחנו, אלה ציבור הבוחרים שלנו ואליהם אנחנו רק פונים. לא, אנחנו בעצם פונים לכלל האזרחים הטורקים, שבתוכם אנחנו גם מציינים וממש משיימים קבוצות למשל, קורדים בטורקיה, או ארמנים, או יהודים, כן? זה לא עניין של מה בכלל, זה לא עניין של כאילו שמים את זה על השולחן ומתדיינים בזה.
ובקרב הציבור הטורקי היה צמא למסר הזה?
אני חושבת שתלוי בקרב איזה ציבור, כן? טורקיה היא באמת חברה מאוד מפולגת ומאוד מקוטבת, ויש לנו שם, גם היום כשהסתכלתי על מפת התוצאות של הבחירות, וגם כשמדברים על ניצחון, כן? כשאנחנו מדברים על ניצחון, אז אנחנו עדיין רואים ממש את ההתפלגות הזאת, כן? כמו שאמרתי קודם לכן, 37 לעומת 35, זה לא מאוד רחוק, כן. אחד מהשני. זה לא פערים מאוד קיצוניים, זאת אומרת, בוודאי שציבורים מסוימים שהם אינם חילוניים, שהם אינם ליברליים, שראו את מפלגת הצדק והפיתוח ועדיין רואים אותה כמפלגה הפוליטית היחידה שמגלמת את הייצוג שלהם בציבור הטורקי, ובכלל בשיח הפוליטי ובכלל בשיח הציבורי, אז מבחינתם זו בשורה רעה. זאת אומרת, זו בשורה שרעה שהם הפסידו בבחירות, ומבחינתם, אימאם אולו לא מייצג אותם.
כן.
עם כל הניסיונות לפנות לציבורים מאוד רחבים. היתרון של אימאם אולו, ואולי גם כן פה, מפה אולי כן נצמח איזשהו שינוי, זה העובדה שכראש עיר יש לו הרבה יותר נגישות לציבור בוחרים ובכלל לאנשים, מאשר למשל נשיא של מדינה, ויש לו קשר הרבה יותר ישיר עם התושבים של העיר שלו, ולכן יש שם גם כן איזשהו פוטנציאל למוביליות, לאיזושהי תזוזה בתפיסות של אנשים. זאת אומרת, גם אנשים שלמשל שלא הצביעו לו, ועכשיו יראו למשל, יכולים לראות את הפירות של העשייה שלו, יש מצב שזה בהחלט יזיז אותם מאיפה שהם היו מבחינת העמדה הפוליטית שלהם.
נהוג לראות את המאבק הפוליטי בטורקיה גם כמאבק בין חילונים לדתיים, אלא שהתמונה הרבה יותר מורכבת. לפי הנתונים הרשמיים, 99% מתוך 86 מיליון בני אדם שחיים בטורקיה הם מוסלמים. לפי נתונים שאינם תלויים, 88% מהטורקים הם מוסלמים ו6% הם חסרי דת. היתר הם בני דתות שונות ובהם גם נוצרים. ולמרות זאת, חרף היותם מאמינים, חלק לא מבוטל מהטורקים תומך בעקרונות החילוניים שהוטבו בתקופת אטאטורק. ההצלחה בבחירות המקומיות של מפלגת העם הרפובליקאית, התומכת במוסדות מדינה חילוניים, היא דוגמה לכך.
بسم الله الرحمن الرحيم
בתקופת שלטונו של ארדואן, התחזקה הזהות האסלאמית של המדינה וקודמו ערכים שמרניים. בסוף 2023 החלה הממשלה לתגבר את לימודי האסלאם בבתי הספר ולפתוח במוסדות החינוך חדרי תפילה. נשים נהנות משוויון בחוקה הטורקית ויש להן זכות הצבעה כבר קרוב ל-100 שנים. הן מהוות כ-18% מהפרלמנט הטורקי ו-32% מכוח העבודה. עם זאת, ולמרות הגנות בחוק, אלימות כלפי נשים היא דבר שכיח, וכ-40% מהנשים במדינה חוות אלימות כלשהי בתוך המשפחה. להטאבים אינם זוכים להגנות בחוק, והם נתונים להטרדות במרחב הציבורי ולנידוי חברתי. חוקי המדינה אוסרים על הצגת זהות להטאבית במרחב הציבורי, וארדואן אמר בעבר, הומוסקסואליות היא מחלה.
מעבר למסרים המאחדים, מה הם עוד המאפיינים האופוזיציונים שלו מבחינת חילוניות למשל? או דמוקרטיה?
בדיוק. זאת אומרת, אחד מהדברים ככה שהם מאוד מתבטאים בזכותם, או שככה מנסים לייצר איזשהו שיח, זה הנושא הדמוקרטי. כלומר, יש האשמות קשות על אובדן הדמוקרטיה בטורקיה, כלפי מפלגת הצדק והפיתוח, שהנהיגה איזשהו באמת פוליטיקה מאוד אוטוקרטית, ובעצם מבטאת את האנטי-דמוקרטיות של המדינה הזאת. אז מה שהם בעצם שמים ככה בצורה מאוד ברורה קדימה, את המסר של הדמוקרטיה. כלומר, אנחנו מבקשים להחזיר חזרת הדמוקרטיה לטורקיה, או לחדד אותה, או בעצם לשפר אותה, או להפוך את טורקיה ליותר דמוקרטית.
הוא יכול לדבר גם על דמוקרטיה ליברלית, או שנסתפק רגע בקודם כל דמוקרטיה?
המסר הוא דמוקרטיה קודם כל, כן? השיח הוא פחות דמוקרטיה ליברלית או יותר דמוקרטיה. למשל, אין לנו כבר, אנחנו לא כל כך רואים את המסרים של חילוניות בשיח הפוליטי. כמובן שמאחורי הקלעים זה כמובן נמצא, וכמובן שהציבור הבוחרים, אני משערת שמבחינת הפרופיל שלו רובו הוא כמובן הציבור החילוני. אבל מבחינת המסר, הדגש הוא הרבה יותר על דמוקרטיה והרבה פחות על חילון וחילוניות.
הסטנדרטים יורדים באיזשהו אופן, כלומר אתה הולך על מסר שקל יהיה יותר לגייס סביבו קונצנזוס, ואולי חילוניות זה כבר מסר שמרחיק יותר מדי אנשים.
בוודאי בטורקיה. בוודאי בטורקיה, זה מסר שמרחיק הרבה מאוד אנשים, משום שגם אני חייבת אולי להזכיר ככה למי שפחות מכיר, טורקיה הלכה עם הסיפור של החילון והחילוניות מאוד מאוד רחוק. והרפורמות או השנים הראשונות של טורקיה, שככה באמת אפשר להסתכל עליהם ולראות את המסר הזה של החילון, הוא היה מסר מאוד אגרסיבי, אפשר לומר, מאוד רדיקלי, מאוד אגרסיבי ומאוד דומיננטי, שהוא בעצם לא נתן ביטוי לקהלים אחרים, לאנשים עם תפיסות עולם אחרות, למשל לאנשים דתיים.
תחת אטאטורק.
נכון, וגם ממשיכיו, כן?
והצבא.
נכון, בהחלט, הוא לא נתן להם ביטוי, לא בשיח הפוליטי ולא בשיח הציבורי ולא בשיח החברתי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים למשל באמת על השנים הראשונות, העשורים הראשונים של טורקיה, שום סממן פוליטי אדם לא יכול היה, נגיד, להטות על עצמו ולהיות חלק מהממסד.
סממן דתי.
נכון, סממן דתי, סליחה. לא יכול להיות מורה עם כיסוי ראש, כן? ותמיד אני נותנת את ההשוואה הזאת אצל הסטודנט, לא יכולת להיות אדם חובש כיפה לצורך העניין ולהיות במשרד ממשלתי.
אז בעצם עדיין בטורקיה של היום, הטראומה של הדבר נכון. הזה היא שחילוניות לא נתפסת כחלק משלל המאפיינים של דמוקרטיה.
בדיוק.
כשאצלנו לפעמים זה דבר ש...
נכון.
שמגיע ביחד, כאן חילוניות דווקא נתפסת כההפך מדמוקרטיה.
נכון, יש, כי בפרקטיקה של הדבר הזה, איך שזה נעשה בעשורים הראשונים, זה באמת נעשה בצורה מאוד לא דמוקרטית. בצורה שלא נתנה ייצוג לקהלים אחרים, מגזרים אחרים שכן ראו את זה כחלק מתפיסת עולמם, ההשכחה הזאת, או אפשר להגיד באמת הדיקוי הזה, נתן את אותותיו מאוחר יותר בכניסה המחדש של האסלאם הפוליטי לתוך המפה, לתוך השיח הציבורי. עכשיו, זה לא קרה עם ארדואן, זה קרה עוד שני עשורים קודם לכן, כן, כבר בשנות ה-80, אבל ישנם אנשים שיגידו, וזה מה שאמר, זה גם מה שציינתי קודם לכן, מפלגת הצדק והפיתוח, זה בעצם המקום שבו, זה הגוף, זה הגוף הפוליטי היחיד, שבעצם אני יכול להרגיש דרכו שאני מיוצג או מיוצגת. אז מהבחינה הזאת, כשאופוזיציה מנסה מחדש לקבל את כוחה, או ככה להחזיר את כוחה, המסר הזה לא יכול להיות המסר שיעמוד בראש, משום שהוא באמת מסר שהרחיק הרבה מאוד אנשים, הרחיק הרבה מאוד ציבורים. אז לא היה שיח לא על אטאטורק, כן? שאטאטורק הפך להיות בעצם איזשהו סוג של ערך. זה לא רק היה איזשהו מנהיג בהיסטוריה, זה הפך להיות ממש אטאטורקיזם, כן? זה הפך להיות איזשהו מין ערך כזה מאוד חשוב ברפובליקה הטורקית. חילוניות כמובן. אז המסרים האלה לא היו דומיננטיים, לא במערכת הבחירות הנשיאותית ולא במערכת הבחירות הלוקלית, כי הם מסרים מרחיקים. והרצון היה באמת לנסות להכניס כמה שיותר אנשים לתוך, או למשוך כמה שיותר אנשים לתוך תמיכה באופוזיציה.
והזכרת שאימאמולו, יש נגדו גם תיקים משפטיים, יש לו בעיות משפטיות. זה מקרי של יריב פוליטי של ארדואן יש בעיות משפטיות, או שזה בעצם, או שזה לא צירוף מקרי?
אני לא יודעת אם בדיוק אני הייתי שמה את זה בגלל שזה יריבות הפוליטית עם ארדואן. אני כן הייתי שמה את זה, אנחנו רואים את ההיסטוריה של הדבר הזה בטורקיה, שברגע ש... מנהיג נמצא בצד השני של המפה, כלומר, נמצא בצד האופוזיציה, בהחלט הוא נמצא באיזשהו סיכון להיות ככה, לקבל תביעות משפטיות, או להיות עם תשומת לב מאוד ממוקדת עליו, כי הוא יריב פוליטי. אז זה קרה גם לארדואן, כמו שאמרנו. והוא באמת
קיבל... זה קרה לארדואן כחלק מרדיפה פוליטית?
בוודאי, משום שב-94, כשהוא היה מועמד לראשות העיר, בעצם הוא הקריא איזשהו שיר שנתפס, באמת שיר שנתפס מאוד רדיקלי לגבי העניין של איך הוא, כן, איך לראות את המסגדים. בעצם האסלאם הפוליטי, צריכי המסגדים הם בעצם הנשק שלנו וכו' וכו'. זה נתפס כפרובוקציה פוליטית מאוד רצינית שמאיימת על ערכי הרפובליקה ומאיימת על ערכי החילון של הרפובליקה. והוא כמובן חטף על זה משפטית, זאת אומרת, הוא עמד לדין. אימאמולו, התביעה לדין האחרונה שלו, אני לא כל כך יודעת מה הקודמות, אבל האחרונה הזאת שהוא בעצם בגינה אתר והצליח, זאת אומרת, הוא אתר לערכאה המשפטית וקיבל אישור כן להתמודד בבחירות, אבל המשפט שעמד כנגדו היה שהוא בעצם התבטא בצורה מאוד בוטה כלפי פקידי העירייה, שבעצם אותם הוא כמובן מסווג כתומכי הקפה. אז גם פה יש לנו עניין של התבטאות, כן? זאת אומרת, משפט על איזשהו התבטאויות פוליטיות. ולכן אני כן חושבת שזה חלק קצת מהמסורת הטורקית הפוליטית של באמת של איזשהו סוג של כיתוב ופילוג ורדיפה ורדיפות פוליטיות.
וזה בגלל שכבר המערכת החוקים היא כזאת שמאוד קשה להביע קול אופוזיציוני, זה לא כי תפרו לו תיק, כי הוא מהווה איום.
כן, זאת אומרת, קודם כל כן, זה בוודאי. אנחנו רואים את מערכת המשפט של טורקיה בשנים האחרונות, במיוחד בעשור האחרון, בהחלט מאבדת את היכולת העצמאית שלה, והיא בהחלט מושפעת מאוד מהשינויים הפוליטיים, או בכלל מההנהגה הפוליטית. אי אפשר להגיד שהיא לחלוטין נמצאת בידיים של השלטון, כי הנה עובדה שהוא גם כן אתר וקיבל אישור, וזה קרה דרך אגב במערכת הבחירות המוניציפלית גם בעיר קרס, כלומר זה קרה בעוד כמה וכמה מקומות, זאת אומרת יש כמה סכנות פוליטיות גדולות בהקשר הטורקי, ואין ספק שחופש הביטוי זה משהו שראינו אותו לפחות בעשור האחרון, הולך ומדרדר, אבל...
זהו, כן. זה מביא אותי בעצם לשאלה הרחבה יותר, אם אחרי 20 שנות שלטון של ארדואן, עדיין הבחירות עצמן הן לא משחק מחור.
לא, הם לא.
אז כמה זה מדויק להגיד שמדובר בדיקטטורה? בגלל סיבות שאת כבר ציינת בעצמך, מבחינת מערכת המשפט וחופש הביטוי. והאם באמת הוא שומר על הבחירות עדיין כמקום שבו עוד אפשר איכשהו לשנות ולהסיד את הספינה הזאת, כדי גם שרשמית טורקיה עדיין לא תחשב לדיקטטורה?
אז קודם כל, באמת, טורקיה לא נחשבת עדיין דיקטטורה, מכמה סיבות. אחת זה שבאמת, כמו שאמרנו, למרות הפגיעה במערכת המשפט והפגיעה בחופש הביטוי, וכמובן בתקשורת ובעיתונות, עדיין יש לנו איזושהי דמוקרטיה פורמלית שם. זאת אומרת, המערכת הזאת של בחירות מתקיימת, ומתקיימת באחוזים מאוד גבוהים כסדרה. איך אנחנו יודעים את זה?
אי אפשר לקרוא, מנהיגים בעולם לא יכולים לקרוא לארדואן דיקטטור. אם לא, הם יעשו זאת, זה נכון, יגור בעיות רבות.
זה גם איזשהו סוג של עיוורון לעובדה שיש לו עדיין אחוזי תמיכה מאוד גדולים באוכלוסייה. וזה תמיד מבלבל קצת, גם אותנו וגם בעולם, להסתכל עליו כאיזשהו אוטוקרט, אבל, ולכנות אותו דיקטטור, כשאנחנו לא מבינים שהוא בעצם נבחר, הוא נבחר על ידי... רוב הבוחרים, גם במערכת האחרונה.
אבל יש איתנו, כי הוא השתלט על דעת הקהל דרך התקשורת.
ברור, זאת אומרת, יש...
ומערכת המשפט.
יש דבר כזה של להמשיך לקיים את הדמוקרטיה כאיזשהו ייצוג פורמלי, ויש דבר כזה של לפגוע בדמוקרטיה בכל מיני תשתיות שאנחנו יודעים שהן בעצם חלק מיושיות הדמוקרטיה. אז טורקיה נמצאת שם, והיא עומדת ככה בשורה אחת עם עוד כמה מדינות כאלה, אבל מבחינת, כשאנחנו מדברים על בחירות ובחירות חופשיות, אנחנו לא יכולים לראות שיש שם איזושהי פגיעה, וגם הוא בעצמו מקבל את גזירת הדין של הקלפיות. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו גם בהתבטאויות שלו, וגם בדרך שבה הוא מתנהל, הוא לא מערער על מה שיוצא בקלפי. אנחנו ראינו את זה בבחירות המקומיות. אבל עוד יותר מעניין זה שגם בבחירות הנשיאותיות לפני מספר חודשים, וגם בבחירות האלה, יש לנו גופים אזרחיים, התארגנויות אזרחיות, של אזרחים טורקים, שבעצם מבקשות ככה להבטיח את היושר של הבחירות האלה. בבחירות האחרונות זה היה ממש מערך שלם של ארגון אזרחי, של מתנדבים שהגיעו לקלפיות כדי להיות משקיפים, וכדי לבדוק שבאמת הקלפיות מתנהלות כסדרן. במערכת הזאת, מה שמעניין ראינו, זה גם כן אוכלוסייה שלמה של עורכי דין, ממש הסינדיקט שלהם, כאילו ממש קבוצה גדולה של עורכי דין, שפשוט היו מפוזרות בקלפיות השונות, כדי לראות שהדברים עובדים כסדרם. זאת אומרת, החשש קיים כמובן, אבל הדברים לרוב מתנהלים כסדרם, ואם יש הפרות של סדר, כנראה שיש, כי כנראה בכל מערכת בחירות יש הפרות של סדר, והפרות של תואר בחירות, אבל זה לא באחוזים כאלה שזה בעצם יכול לשנות את התמונה, כי כמו שאנחנו רואים, באמת התמונה היא יחסית צמודה, צמודה מאוד.
לאחר בחירתו מחדש ב-2023, ארדואן שינה את גישתו לכלכלה המדשדשת של טורקיה. אחרי שנים שבהן סירב להשתמש בהעלאת הריבית כדי להילחם באינפלציה הגואה, מינה הנשיא צוות כלכלי חדש שהעלה את הריבית מ-8.5% במאי האחרון ליותר מ-40% בדצמבר. לפי נתונים רשמיים, האינפלציה עומדת עדיין על מעל 64%,
כשלפי הערכות המספר האמיתי בשנה שעברה עמד על 127%.
As Turkey, we attach great importance to the peace and well-being of the entire Gulf region, including Qatar.
הכלכלה גם הכריחה את ארדואן לשנות בשנים האחרונות את גישתו ליחסי החוץ של המדינה. בתחילת שנות העשרה של המאה, טורקיה תמכה בקטר במאזן הכוחות המתהווה, כשמנגד סעודיה, מצרים ואיחוד האמירויות. קטר הפכה לאחת המשקיעות הגדולות בטורקיה. אלא שמאז 2021 החלו הטורקים להתקרב למדינות אחרות באזור. נסיך האמירויות ביקר במדינה באותה שנה לראשונה מזה עשור, וחתם על הסכם השקעה של 10 מיליארד דולר. ב-2022 ביקר ארדואן בסעודיה אחרי תקופה של משבר ביחסים, והמדינות הודיעו על שיתופי פעולה כלכליים. בשנים האחרונות, בהיעדר רזרבות של דולרים, מבצע טורקיה גם עסקאות מטבע עם מדינות כמו סין ואיחוד האמירויות, שעוזרות לטורקים לרכוש דולרים כדי לייצב את הבנקים שלהם. במרץ אשתקד, חודשיים לפני הבחירות לנשיאות, העבירה גם סעודיה סכום גדול של דולרים לבנק הטורקי. כשניסינו מקודם להבין באמת את הסיבה, את ההסבר להפתעה הגדולה בבחירות המקומיות, אז דיברת באמת על האופוזיציה, שהציגה אולי פנים רעננות יותר.
נכון.
אבל יש גם את עניין הכלכלה.
בטח.
אוקיי, אז תרחיבי על כך.
העניין הכלכלי תופס פה נפח מאוד משמעותי, והוא באמת משהו שהולך, הוא מדרדר בשנים האחרונות, זאת אומרת, אפשר לראות מ-2018 ככה את ההידרדרות של הכלכלה הטורקית, כלומר, זה לא מעכשיו, אבל כמובן מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זה ביתר סט. העובדה שבאמת, וזה כל אדם יכול להבין, כן, אחוזי אינפלציה מטורפים של כמעט 70%, ריבית מאוד מאוד גבוהה, ירידת ערך המטבע, כן? דברים שאנחנו מכירים אותם, מושגים שאנחנו מכירים אותם, ובטורקיה הם באמת ברמות שבישראל אנחנו לא ראינו, אני מקווה שגם לא נגיע לזה אף פעם, אבל זה באמת באחוזים מאוד מאוד גבוהים.
יש לך דוגמה איך זה בא לידי ביטוי בחיי היומיום של הטורקים?
כן, בוודאי. קודם כל, הם נעשים, אני מדברת על האזרחים, על אנשים ככה פשוטים, אפילו מעמד ביניים, כן? אני אפילו לא מדברת על אוכלוסיות יותר חלשות, הן הולכות ונחלשות מאוד מבחינה כלכלית. כלומר, הם מקבלים, המשכורת שהם מקבלים פשוט הולכת ונשחקת. הם לא יכולים לקנות עם הדבר הזה. ככל שעובר הזמן, הם פשוט יכולים לקנות פחות ופחות עם הכסף שיש להם. ולכן מאוד מאוד קשה, מאוד קשה להתקיים בטורקיה, בצורה שלא צוברת חובות, שלא נכנסת לחובות והלוואות ומינוסים, ואנחנו יודעים שהריביות הן גבוהות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים עכשיו ממש בחודשיים האחרונים, הריבית ל-50%. זאת אומרת שיש פה באמת איזשהו מצב כלכלי מאוד בעייתי.
ארדואן הוא זה שאחראי לזה.
בוודאי. זאת אומרת, המדיניות הזאת היא מדיניות מאוד מכוונת, כדי לנסות לצאת מהמשבר. מה שאני בעצם רציתי ככה לציין לפני כן, זה שטורקיה הייתה דווקא באיזשהו גל של התפתחות כלכלית בערך בין השנים, כן, בעשור הראשון של השלטון שלו, עד 2017 נאמר, כן? אז אנחנו רואים מ-2006 עד 2017, אנחנו רואים ככה שנים של צמיחה כלכלית, שטורקיה בעצם עולה על איזשהו מסלול טוב מבחינה כלכלית, היא מתחזקת, היא הופכת להיות...
זה מה שעזר לו לבצר את שלטונו,
נכון,
גם?
נכון,
זה
בהחלט.
שם היה גרעין התמיכה
בהחלט,
בו?
בהחלט, הוא מר מייצר... כלכלה. מר כלכלה מצליח לייצר התחזקות של מעמד ביניים, מעמד ביניים, שוב פעם, עם פרופיל, כלומר, אותו ציבור בוחרים שבוחר בו, שמרגיש שמבחינה פוליטית וחברתית הוא לא מיוצג ודרכו הוא מיוצג, גם מבחינה כלכלית הוא מתחזק. וזאת עוצמה לא פשוטה, בגלל זה גם קשה מאוד לוותר על הדבר הזה. הוא בעצם פותח, אפשר להגיד, מדיניות ניאו-ליברלית, כן? עם המון אפקט של צמיחה כזה, למשל, כל הסיפור של, תכף נדבר על אולי על רעידת האדמה, אבל כל הסיפור של, למשל, של צמיחה עירונית. כן, המון 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 בנייה, המון פרויקטים, המון נתינת היתרים לכל מיני חברות קבלניות, שבעצם יבנו מחדש את הבניינים הישנים וכו' וכו'. כל זה קורה בתקופה הזאת, כלומר, בינוי מטורף, תקופת צמיחה מטורפת. יש בשנים האלה, הרבה מאוד גידול בתחום הזה שבאמת של נגיד הון אצל מעמד ביניים. ואז מ-2018 אנחנו מתחילים לראות בעצם את ההיחלשות. עכשיו, טורקיה היא גם, זה קצת לישראלים, זה תמיד קצת קשה להבין, אבל טורקיה היא בעצם איזשהו סוג של מעצמה, גם מבחינה כלכלית, מבחינת ההון האנושי, מבחינת השטח שלה, כן? אנחנו...
למה לישראלים קשה להבין את זה?
כי אנחנו תמיד משווים את עצמנו לטורקיה, כי אנחנו באותו מרחב, אותו זה, אבל זה, זה, זה מדינה שהיא בסדר גודל הרבה יותר גדול מישראל. זאת אומרת, בשנים החזקות האלה, בעצם טורקיה הוגדרה ככלכלה ה-19 בגודלה בעולם. זה לא מספר של מה וכך, ומבחינת התושבים, אנחנו מדברים על כ-85 מיליון בני אדם, שזה, כן, זה בהחלט כמעט פי 10 ממה שאנחנו פה נמצאים בישראל. שטח כמובן זה פי, לא יודעת, 30, פי 40, זאת אומרת, אנחנו מדברים באמת על איזושהי מדינה עצומה בגודלה ובאוכלוסייתה, בכלכלה מאוד גדולה וחזקה, וכל נפילה שלה, או כל עלייה שלה, או כל צמיחה שלה, בהחלט משפיעות פה גם כן על המרחב, אבל זה בסדר גודל מאוד 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 רחב. אז מ-2018, כשאנחנו מתחילים לראות את הנפילה, או את ההידרדרות ככה בזה, שם עדיין ארדואן מתעקש לא להעלות את ה... לא להעלות את הריבית, מהסיבה, בעיקר, שוב פעם, בעיקר כדי לא לאבד את, את הבוחרים שלו, וגם כדי לא לגרום בעצם לחובות, כן, לחובות של משקי הבית, לגדול בצורה משמעותית. יחד עם זאת, בשנה האחרונה, הוא משנה את המדיניות הזאת, אם אנחנו רואים את זה עם המינוי של הנגידה וכו', הוא משנה את המדיניות הזאת, כי הוא מבין שהגידול של טורקיה, הגידול לצמיחה, בעצם צריכה להתבסס גם על השקעות חיצוניות. זאת אומרת, הוא בעצם מבקש למשוך דרך העלאה של הריבית הזאת משקיעים חיצוניים לטורקיה. אגב, אולי חשוב לציין שכל אדם שהיה נכנס עכשיו לנעליו, או כל אדם או כל אישה שהייתה נכנסת לנעליו, כל מנהיג או מנהיגה היו נתקלים באותן בעיות, זאת אומרת, יש פה איזשהן בעיות תשתיתיות של הכלכלה ובכלל, ולהניע דבר כזה החוצה מעבר למשבר, זה לא עניין של מה בכך. כרגע זה נראה שזה לא עולה בידו, ולכן התוצאות המפתיעות והעוד גורם שנכניס פה לתוך התמונה הזאת, זה, זה בעצם הרעידת האדמה הגדולה שהתרחשה בפברואר לפני שנה.
שהיא הייתה לפני הבחירות.
נכון, היא הייתה ממש לפני הבחירות, והרעידה הזאת היא בעצם זה טלטלה חזקה ביותר לכלכלה, לחברה, לפוליטיקה. אז עוד לא ראו את זה, אבל אחד ההסברים שאפשר להגיד לשינוי הגדול פה של הבחירות המקומיות, זה האפקט של רעידת האדמה לפני שנה.
כי מה המדינה נכשלה בלנהל את זה, בלפצות, בלעזור, בלסייע? מה קרה?
כן, כל הדברים האלה. אז קודם כל מדובר באמת בהרס מטורף באזורים של רעידת אדמה בדרום מזרח המדינה. מיליונים של אנשים.
בזה אי אפשר להאשים, זה אסון טבע.
נכון, זה אסון טבע.
זה לא כמו אצלנו שיש אחראים למחדל. כאן זה אסון טבע, אבל באמת השאלה היא מה קרה אחרי האסון.
אז יש פה את המרכיב הטבעי, כלומר את העניין של אסון טבע, ויש פה גם את המרכיב האנושי. וזה היו חלק מהאשמות הגדולות כנגד ארדואן וכנגד המשטר שלו, שבעצם נתן הרבה מאוד חופש, בלי בקרה של מדינה ובלי רגולציה, על למשל קבלנים ובניינים חדשים. כי חלק גדול מהבניינים שנהרסו ברעידת אדמה לא היו בניינים ישנים. היו דווקא בניינים החדשים של עשור, 15 שנה, 20 שנה, שבעצם זה התקופה שניתן הבום הגדול הזה של הבנייה. והאשמות הגדולות זה שבעצם הממשל כל כך מושחת שהוא נתן את ההטבות האלה למקורבים ולכל מיני חברות שחלקן היו אמיתיות, חלקן לא, שבנו בלי שום בעצם תקנים נורמליים של רעידות אדמה. עכשיו אנחנו יודעים שהאזור הוא מועד לפורענות. אגב, יש איום גדול מאוד על איסטנבול, כי איסטנבול נמצאת במקום מאוד מסוכן מבחינת הסיכון לרעידת אדמה. ומדברים על זה, זה מאוד מאוד נוכח בשיח הטורקי, הפחד ממה יקרה כשזה יקרה באיסטנבול. אז כל האזור הזה הוא מועד מאוד לפורענות, והרעידה הגדולה שהייתה בשנות ה-90, הייתה אמורה לגרום לאיזשהו סוג של למידת לקחים, הפקת לקחים, וזה לא קרה. אז זה לא רק העניין של ההרס הגדול ועכשיו השיקום של הביליארדים של הדולרים שצריך להשקיע בדבר הזה, אלא גם אובדן האמון בממשל שבעצם גרם, שהוא היה הגורם האנושי לזה שההרס וההרג, בעצם אפשר להגיד, בעקבות ההרס הלא ככה, ההמוני הזה, הוא גרם לזה שאנשים איבדו את האמון גם במפלגת הצדק והפיתוח. אחד הדברים שקרו, שזה לא קרה בבחירות לנשיאות, זה שככה אנשים שם קצת היו, אני חושבת, או לפחות ככה חבריי סוברים, שעוד אז זה לא ניכר, כי הם עוד קצת היו באיזשהו סוג של שוק. זה היה באמת מספר שבועות אחרי הרעידה, ואנשים עוד היו במצב של לסייע ולעזור ולשלוח סיוע. כן? גם שם אנחנו ראינו סיוע אזרחי יוצא דופן, כלומר כל הארגונים והעמותות ואנשים ששלחו, וגם מחול, גם מחול הגיעו הרבה מאוד סיועים, כדי לעזור להרג ההמוני הזה שהתרחש שם בצורה באמת טרגית ממש.
כלומר, הטורקים בעצם הבינו שהנזק יכול היה להיות קטן יותר.
בוודאי.
עם הרגולציה על בנייה.
כן, זאת הייתה הערכה שלהם, כי הנזק היה מאוד גדול, והנזק היה לבניינים שהם לא בהכרח היו ישנים.
עכשיו, איך דבר כזה בעצם נחשף, כשאנחנו מדברים על מדינה שבה התקשורת נשלטת על ידי הנשיא?
זה מה שמעניין ברעידת אדמה. היא פשוט חושפת הכל. חושפת את היסודות הרקובים של הדבר הזה. כי ברגע שמגיעות משלחות, או שכבר, תחשבו שברעידת אדמה נכנסה גם תקשורת, בהתחלה לא, בהתחלה האזורים היו חסומים ולא כל כך נחסמו אליהם, אבל בסופו של דבר האזורים, ויש תקשורת ויש תיעוד, ורואים את ה... אני בעצמי הסתובבתי במקומות האלה, ממש כמה שבועות אחרי רעידת האדמה, וכשרואים את המודלים של ההרס, כלומר, איך פתאום מבנים מתפרקים כאילו הם היו עשויים באמת בניינים גדולים, איך הם פתאום מתפרקים כאילו אין להם שום בסיס איתן, זה לא כל כך מסובך להבין שמדובר פה באיזשהו מחדל מאוד רציני, בקנה מידה מאוד גדול.
זה נבע משחיתות של פקידים שרוצים להכניס כסף לכיס, או נבע גם מרצון של, של הממשל לייצר איזשהו בום של צמיחה מבחינת הבנייה, איזשהו עוד ניסיון של ארדואן בתקופה מוקדמת, לגזור קופון.
אני מסכימה עם שני הדברים. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה או-או, אני חושבת שזה גם וגם, אני חושבת שזה איזשהו ניסיון באמת לייצר איזשהו סוג של התפתחות וצמיחה, ובתפיסה הנאו-ליברלית הזאת היא כן של בנייה ורכישת דירות, ושיקום של רמת חיים, כן? לשפר את רמת החיים וכו'. זה מאוד מושך, זה מאוד אטרקטיבי, מי לא רוצה את זה. וכמובן איזושהי מערכת פוליטית שמתבססת כמערכת פוליטית קליאנטלית כזאת, כן? של אני אשמור לך ואתה תשמור לי, ואני אתן למקורבים, ואז אני אצ'פר ואתן כל מיני הטבות לאנשים שהם בעצם באי שלומי, וכל, בעצם איזשהו סוג של שיח פוליטי, שחיתות מושחת. פוליטית, כן, שחיתות פוליטית שהיא ככה מתחת לפני השטח, לא ברמה של בקשי, של להכניס את הכסף ולהכניס אותו לכיס, אלא ברמה של הטבות. הטבות מס, הטבות רווח, הטבות, כל מיני הטבות כאלה ואחרות.
וכשמסתכלים קדימה, מה את חושבת שתוצאות הבחירות המקומיות וההפסד הצורב לארדואן, מה זה עשוי לייצר עכשיו מבחינתו? הוא בן 70,
כן.
לא נראה שהוא רוצה לפרוש בקרוב, הבחירות הבאות הן ב-2028.
נכון.
אז יש לו זמן עד אז לתקן. מה הוא יכול עכשיו לעשות כשהוא רואה שהמעמד שלו כן תחת איום?
אז קודם כל, כבר יש לנו בימים, ממש הבחירות היו ביום ראשון, וכבר בימים מיד לאחר הבחירות אנחנו מתחילים לראות איזושהי השפעה, אולי לא כל כך חיובית, של כל מיני מקומות, למשל קארס, זה היה אחד המקומות שבהם אנחנו מתחילים לראות מהומות. קארס זה היה אותו מקום שדיברנו על ראש העיר, שבעצם היה מועמד, ואחר כך הסירו את המועמדות, ואז הוא אתר, ושוב, וכו', וההתנהלות של המועמד של מפלגת הצדק והפיתוח, כולל כל מה שזה, זה ייצר שם מהומות ברחבי העיר, שם אלימות, אנשים נהרגו בימים האחרונים, לא רק בקארס, וזה סוג של בעיה פוליטית שבעצם יצטרכו להתמודד איתה ממש בימים הקרובים ולראות לאן זה מתפתח, כאילו זה גם יכול להתפתח למקומות לא טובים. שוב, אני לא יודעת לאן זה ייקח, אבל אנחנו יודעים גם כן, אני גם לא משווה את זה.
אבל המהומות האלה נראה שיש להן פוטנציאל נפיץ.
יש להן פוטנציאל דליק, אין מה לומר, כי מדובר גם באזורי הקורדים, וגם באזור הגבול, זאת אומרת, קארס נמצאת בגבול בין, ככה, של טורקיה עם ארמניה וגיאורגיה. אז בהחלט מבחינה חברתית ופוליטית יש שם בהחלט פוטנציאל נפיץ, זה דבר אחד. דבר שני, גם אנחנו יודעים שמשהו שארדואן מפחד ממנו מאוד, ובכלל בטורקיה מפחדים מאוד, זה באמת איזושהי מחאה המונית אזרחית שמתחילה להתפתח, זה קרה ב-2013 במחאת גזי. התחילה ממחאה מאוד מאוד קטנה באיסטנבול, ובעצם התפשטה לכל המדינה במשך כמה חודשים. וכמובן, ניסיון ההפיכה שהיה מאוד טראומטי בזיכרון הפוליטי ובכלל בזיכרון החברתי, כי זה של טורקיה, כי אנשים שם שילמו מחירים מאוד גדולים, כולל מה שאנחנו דיברנו עליו, הידרדרות במצב הדמוקרטי בטורקיה. אז כבר יש איזה שהם השלכות, אני לא יודעת להגיד לאן זה יגיע ומה זה, אנחנו נעקוב ככה בדריכות לראות מה קורה שם. אבל זה מבחינת ככה האפקטים המיידיים.
%100'ün üzerinde arttırmış ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur.
אוקיי, אז זה מה שיכול לקרות עכשיו, אבל אני רוצה לדבר גם על עוד זווית של הבחירות המקומיות, והיא שלצד התנועה הדמוקרטית, גם המפלגה האסלאמיסטית מאוד התחזקה.
הרפא פארטי, זאת אומרת, מפלגת, איך נקרא לה בעברית, אני לא יודעת, מפלגת הרווחה, היא בעצם, מי שעמד בראשה, אולי זה אחד הדברים המעניינים, זה היה הבן של נג'מתין ארבקן, והוא בעצם ממשיך דרכו של המפלגה האסלאמית הזאת, שממנה התפצלה דרך אגב האקפה, אז באותם שנים בשנות ה-90. אבל הוא באמת מוביל איזשהו קו, שהוא קו שלא הולך יחד כרגע עם האקפה, עם מפלגת הצדק והפיתוח, אלא מוביל קו עצמאי שעומד בעצמו.
הוא מאגף אותה
מימין לגמרי.
מימין דתי.
מימין דתי, ובעצם מדבר על ביקורת גדולה מאוד שלו כנגד האקפה. למשל, בסוגיה הישראלית-פלסטינית. על העובדה שבעצם למרות, זה גם כן מעניין לראות את הביקורת הזאת, שלמרות כל ההתבטאויות החמורות של ארדואן, שאנחנו תמיד מסתכלים עליהן כהתבטאויות מאוד חמורות, הוא בעצם, למרות הרטוריקה הזאת, הוא בעצם ממשיך לקיים יחסים עם ישראל, שהוא ממשיך לסחור עם ישראל, ושאם מסתכלים על נתוני הסחר, אגב, זה די נכון, אם מסתכלים על נתוני הסחר, אז הסחר בין ישראל לטורקיה הוא בעצם לא נפגע.
הוא קרא לנתניהו היטלר.
כן.
נכון? אבל מבחינת המפלגה האסלאמית זה לא הספיק.
כן.
כי הם רואים שזה בעצם רק רטוריקה.
כן, זאת אומרת, ההאשמה הייתה שלמרות ההתבטאויות האלה, וכאילו איזשהו סוג של ניסיון למצוא חן בעיני ציבור הבחירים, הוא לא הולך עד הסוף עם האמת הזאת, ולמשל, מנתק את ישראל את הקשרים, או מתבטא בצורה יותר חריפה כנגד ישראל. כלומר, זאת הייתה הביקורת כנגד ישראל, כנגד ארדואן וישראל, ומה שקורה בעזה.
אז הם שתו לו קצת מהקולות?
כן, בהחלט. זה בהחלט משהו שאם באמת ראינו בבחירות הנשיאותיות, שהם עשו בעצם איזשהו סוג של קואליציה משותפת, איזשהו גוש אחד, פה ברגע שהם הלכו לבד, הם בהחלט לקחו חלק מהקולות שהיו יכולים להגיע גם כן למפלגת הצדק והפיתוח, וזה גם מעניין לראות את ההתפלגות הזאת, זאת לא ההתפלגות היחידה.
כלומר, אבל אז למלחמה בעזה הייתה איזושהי השפעה על כן. תוצאות הבחירות.
במידה מסוימת. כן, במידה מסוימת.
בלי לקחת קרדיט. להגיד,
כן, בלי לקחת. אני יכולה להגיד, אבל גם כן עוד משהו מעניין, שהמלחמה בעזה, או בכלל, כל מה שקורה בעזה, ומה שקורה עם הפלסטינים, באופן כללי אפשר להגיד, הוא מאוד מעניין את טורקיה כמדינה, והוא היה מעניין את טורקיה כמדינה, לא רק בשני העשורים האחרונים. זאת אומרת, אנחנו רואים, למרות שטורקיה בעצם הייתה המדינה הראשונה, המוצלמית הראשונה שהכירה בישראל כבר ב-49, וקיימה, ולאורך השנים יצרה איזה שהם יחסים דיפלומטיים עם איתנו, אבל הם תמכו לאורך כל השנים האלה בסוגיה הפלסטינית, בעצם ראו את הפלסטינים כקורבן של מה שקרה כאן ב-48, כעם שנותר ללא מולדת. ואתם תפסו את המזרח התיכון כזה שלא יכול להתקדם לפתרון הבעיות שלו, במיוחד אחרי האביב הערבי, ללא פתרון לסוגיה הפלסטינית. אז כך שההתבטאויות הן לא רק התבטאויות של ארדואן, אנחנו רואים את זה למשל בהצבעות באום שלהם לאורך השנים, גם בהצבעות קשות של האום כנגד ישראל, טורקיה תומכת בצד הפלסטיני. ולכן הסיפור של עזה, אני יכולה להגיד ככה בהסתייגות, שהוא כן יש לו איזושהי השפעה, אבל שוב פעם, זה לא משהו מאוד נקודתי ומאוד עכשווי, זה משהו שטורקיה בעצם תומכת ומצדדת בצד הפלסטיני, בצורת, ולא משנה מי עומד בשלטון, כלומר גם בשנים שיש לנו ראשי מדינה אחרים, יש שם הצבעות באום למשל, או למשל ההצבעה על חוק יסוד ירושלים בשנות ה-80, אז טורקיה מצטרפת להצעה לגנות את ישראל. בהצהרה החד צדדית ב-88 של הפלסטינים על עצמאות, אז טורקיה תומכת בהצהרה הזאת. ואת, יש לנו בהחלט איזושהי תמיכה בסוגיה הפלסטינית, כניסיון להגיד, זו סוגיה שאם היא לא תיפטר, היא לא תבוא לשולחן הדיונים, בעצם המזרח התיכון או העולם הערבי לא יוכל להתקדם, לא יוכל לפתור את הבעיות שלו. וישראל היא חלק מזה.
אבל זה יכול להשתמע לרגע שטורקיה היא בציר היציבות, יחד עם ארצות הברית, ורק נכון. פתרון שתי המדינות, ותביאו לנו הסדר מדיני והכל יהיה
נכון,
בסדר.
נכון, אז כמו שאנחנו מחדדים את זה, כן, זה נכון. לא מדובר כמובן כרגע בטורקיה, שטורקיה נמצאת במעמד שהיא כמו שבציר היציבות, או שהיא יכולה לתווך בין שני הצדדים. היא בהחלט נקטה צעד, היא בהחלט לקחה את הצעד של חמאס, היא בהחלט בתקופה מסוימת עד לנקודה שבה הם גורשו, אבל בנקודה מסוימת הייתה בית של החמאס, היא בהחלט לא רואה בחמאס ארגון טרור, והוא התבטא מספר פעמים בהקשר הזה, אמר חמאס איננו ארגון טרור, אלא ארגון לשחרור לאומי. אין ספק שלא מדובר פה במדינה שכרגע נמצאת במצב שהיא יכולה לתווך למשל, או להוות איזשהו גורם של ניסיון להגיע פה לאיזשהו הסדר, מה שהיא הייתה בעבר, מה שהיא יכלה לעשות בעבר, למשל בהקשר הסורי-ישראלי, היא יכלה לעשות את זה, והיא עשתה את זה. אמנם זה התפוצץ, אבל היא כן עשתה שם את התיווך הזה. בהקשר הפלסטיני, היא לא יכולה כרגע לעשות את זה, מכמה סיבות. אחד, זה באמת היא תופסת צד, היא בצד הזה, והיא גם איבדה את האמון. כאילו אנחנו כישראלים לא כל כך סומכים כרגע על טורקיה שתוכל להוות את ה...
אבל דווקא יותר מעניין אותי, כלומר, מה זה אומר על טורקיה שהיא בוחרת את הצד הזה? כלומר, על איך שהיא ממצבת את עצמה מדינית מול מדינות אחרות, לא כמתווכת פוטנציאלית בין ישראל לחמאס.
אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד משהו גורף בהקשר הזה, כי שוב פעם, אנחנו מדברים פה על ארדואן, שהוא מנהיג, אני לא יודעת, למשל, אילו היה כרגע מנהיג אחר לטורקיה, אם זו הייתה המדיניות שהוא היה נוהג בה, כן? אז זה לא כמדינה, זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, שאם אמרתי קודם לכן שתמיד הייתה איזושהי סימפתיה וסולידריות עם העניין הפלסטיני, זה עדיין לא אומר שלמשל מה שארדואן עשה בשנים האחרונות, התמיכה בחמאס, התמיכה באחים המוסלמים וכו' וכו', זה משהו שהוא ייחודי בהחלט לארדואן, כן? זה לא משהו שטורקיה, שאנחנו יכולים לראות את זה כמשהו טורקי.
כי איך זה משרת את ארדואן בתוך טורקיה? לקחת את הקול הזה, לקחת את הצד הזה, הקיצוני?
כי יש משהו באג'נדה שלו וגם בתפיסת עולם שלו שהיא בהחלט מוסלמית, דתית, של אסלאם פוליטי. הוא לא מתכוון להעלים את זה. הוא לא מתכוון להעלים את זה מתחת לשולחן. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך להתחבא. זה משהו שהוא נמצא שם. זה משהו שהוא נושא אותו בגאווה. הוא מסמן את הסמל של הרבי הרבה פעמים כשהוא מדבר על ציבור הבוחרים או האזרחים שלו. זה לא משהו שהוא רוצה להחביא אותו, להפך. זאת אומרת, זה חלק מתפיסת העולם, שיש איזשהו ציר של העולם המוסלמי, או איזושהי סולידריות של העולם המוסלמי, שבעצם הוא קורבן של האימפריאליזם המערבי, של ארצות הברית, של וכו' וכו' וכו', ובמיוחד הפלסטינים, שהם הקורבן הגדול ביותר, שמכל הבלגן הקולוניאליסטי הזה, בעצם הם היחידים שנותרו ללא מדינה. אז אני חושבת שזה בהחלט, אי אפשר להגיד שזו רק רטוריקה, כן? זה חלק מתפיסת העולם. יחד עם זאת, פה אני חושבת שאולי כדאי לא לבלבל, במובן הזה שהרבה פעמים חושבים שכן, הוא כאילו הוא תפס את הצד, הוא תומך, יש לו תפיסת עולם כזאת של אסלאם פוליטי, של האחים המוסלמים וכו', אבל הוא עדיין טורקי לאומן, אוקיי? זאת אומרת, הלאומנות הטורקית זה משהו מאוד חזק גם באג'נדה הפוליטית שלו והציבורית שלו. כן, טורקיה היא טורקיה, זה לא, אנחנו לא מייצרים פה עכשיו אימפריה עוסמנית חדשה. וכל הניסיונות האלה, כל האשמות האלה, האשמות או הכינויים של נאו-אוסמניזם ושהוא סולטן, זה לא מדויק במובן הזה, אין לו שום רצון להפוך פה את המרחב לחליפות אוסמנית מחודשת. אבל כן... טוב מאוד לדעת. אבל כן בהחלט הוא, מבחינת תפיסת עולם שלו, הוא רואה את עצמו כחלק מהמרחב המוסלמי הזה.
טוב, נראה מה יהיה איתו ב-2028. זה לא יכול להיות לפני.
לא.
אין דרך להפיל אותו לפני. כלומר, האופוזיציה לא יכולה... יש... מבחינת השיטה הפרלמנטרית.
השיטה הפרלמנטרית לא. היא יציבה, היא לחמש שנים, ולכן...
אז נתראה. תודה רבה, דוקטור צמרת לוי דפני.
תודה רבה.
כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורוי סמיוני. אני חן ליברמן ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
Sen olasın ürgü, dumanım tütmez. Sen olasın ürgü, dumanım tütmez. Kıratıma cemi konağı tutmaz. Kıratıma cemi konağı tutmaz. Oğlunda pek küçük yerini tutmaz.